טוב, ילדים יקרים, אני שמח לפגוש אתכם היום עוד פעם. הנושא של היום היה לימוד תורה, תלמוד תורה שלמדתי באב. מה הכוונה תלמוד תורה שלמדתי באב? תלמוד תורה שאני לומד אותה בעמל. לפעמים יש מושג שקשה לנו ללמוד, לא מבינים את הסוגיה, הם מתעייפים וכדומה. נוהג נפסד נכנס אל חדרי הלימודים של כל המערכות הלימודיות, כמעט שלא תמצא מקום לימודים שבו לא תהיה העוולה הזאת אשר עליה אנו רוצים לייחד את הדיבור. זאת אומרת, העוולה בכל המקומות, גם בציבור החרדי, גם בישיבות, היא קיימת. כוונתנו כאן ליחס המפלה שהחברה נותנת לתלמיד העמל ואטום המוח, תלמיד חלש שהוא לא כל כך קיבל כישרון מהאלוקים. היחס המזלזל שלו הוא זוכה עומד כמובן בסתירה משוואת ליחס החיבה אשר לא זוכה תלמיד כישרוני הקולט מהרה את החומר. תלמיד שקולט מהר את החומר וכישרוני וחרוץ, אז כולם מתייחסים אליו אחרת. ובזמן שהתלמיד החלש, שהוא באמת קשה לו, לא מתייחסים אליו. אני רוצה להסביר, אולי הכוונה שמתייחסים יותר לכישרון מאשר מתייחסים לעמל, להשקעה של הבן אדם. ובכן, ילדים יקרים, הכישרון הוא מתנת שמיים, ומבחינתנו במקרה ניתן לרובן ולא לשמעון. אז האדם לא יכול להתפאר בזה שיש לו כישרון יותר טוב ולזה יש פחות טוב. זה מה שהוא קיבל, הוא קיבל. לעומת זאת, עמל שמשקיע שמעון בלימודיו, אותו עמל, רובן בכלל לא מכיר את זה. רובן יודע מיד את החומר, רובן לא עמל. רובן עושה את מה שכל כך קל, הוא לא עמל. ובכן, שמעון החליט בבחירתו להיות עמל, והוא מחליט שמשקיע את כוחו מרצו כדי שיבין את תלמודו. כולנו יודעים, תלמידים, שהכבוד והחיבה מגיעים דווקא לשמעון. למה? כי הוא השקיע והוא עבד והוא עשה, ואנחנו נכשלים בזה, כי אנחנו מכבדים ומעריכים יותר את התלמיד המבריק, את ראובן, בזמן שזה לא נכון. צריך יותר להשקיע בשמעון שהוא עשה מאמצים. ובכן, עם כל זאת, שהכל מודים לכלל הפשוט הזה, אני רואה שאדם מעדיף את המוח המבריק ממש כשם שהוא מעדיף את היופי ואת הגבורה. גם יופי וגבורה זה רק מתנת שמיים, ולא קשורים בעבודתו עצמית של האדם. אדם מתפאר, אני יפה, אני גיבור, זה עבודה עצמית מן השמיים, זה לא שום דבר. ובכן, אפילו אם החברה חוטאת כאשר היא מתייחסת בזלזול כלפי החלש, שבעתיים גדולה חטאה כאשר היא מתייחסת בזלזול לאחר שניסה את כוחו והגיע להיכן שהגיע. שהרי פה צריכים להתייחס בגלל עמלו ופרי רצונו להצליח. הבנתם אותי? לכן לא להיכשל ולא ליפול בשעה שאנחנו רואים שאנחנו כאילו לא יודעים את החומר, אם אנחנו באמת קשה לנו לדעת את החומר. העמל, ההשקעה, זה הכי חשוב. בתפילה נאמרה על ידינו בסיום מסכת, אומרים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. שואל הבן, האומנם? האם חנווני, הפועל, נהג אוטובוס, נגר, חיית, האם עמלים ואינם מקבלים שכר? אז מה הכוונה של התפילה הזאת? כלפי מי אנו מתכוונים כשאנו אומרים כאחרים עמלים ולא מקבלים שכר? כל פועל וכל חנווני וכל נגר מקבל שכר. היה אומר החפץ חיים, אבא, נתאר לעצמנו תמונת מצב מעולמם של פועלי הבניין. פועל כזה קם בבוקר, בשעות הבוקר המוקדמות, רץ למקום עבודתו, יש לו מקום קבוע על גבי פיגום שבקומה שלישית, והוא רק מחכה לרגע שיגיע למקום עבודתו. זמנו רץ לו, כי הוא יודע את מה שבעצם יודע כל מי שמשתייך לחברה המערבית, שזמן פירושו כסף. והנה בדרכו לעבודתו נקלע לפקק, פקק סבוך, ובקושי מצא את דרכו אל מחוץ לפקק. ראשו היה מבולבל, בטנו כאבה, והוא מהר לעבודה, והוא נפל בדרכו ונזקק לבלות כשעה בקופת חולים, ובסוף הגיע אל מקום עבודתו באיחור של שעתיים. קורה, יש פקק, הגיע מאוחר. האם יעלה בדעתו לבקש מזכורת גם על השעתיים שאיחר? או שמא יבקש פיצויים על כאבי הראש? ואולי יבקש עלאה בשל מאבקו בפקקים? מה דעתכם ילדים? האם ישלמו לו על הפקק או על הכאבי ראש? מה פתאום? ודאי שלא. לא כן נוהג עמן הקדוש ברוך הוא. כאשר מישהו יתייגע במשך שעות להבין סוגיה קשה, ויכול להיות שבסוף הוא לא זכה לרדת לעומק הבנתה, ומחר הוא צריך לקום למוחת ולהתחיל מחדש. ובכן, שום דקה ושנייה מהגיעתו לא הלכו לריק, הוא יקבל שכר על תרחתו ועמלו ללא קשר לפרי הגיעתו. הבנתם מה שאמרתי לכם? אפילו אם בסוף לא מצא את מה שהוא רצה למצוא, בעצם ההגיעה והעבודה וההשקעה והעמל, הוא מקבל שכר על העמל, ובזמן שהחיית והרופא לא יקבלו שכר על הפקקים שהם עמדו ברמזור. זה מה שאנחנו בסיום של מסרת. אנו עמלים ומקבלים שכר על מה? על העמל. הם, פועלי הבניין ונהגי האוטובוס, עמלים, ואינם מקבלים שכר אל עמלם, רק על עבודתם המעשית. וכמו מינה הקדוש ברוך גם עלינו לנהוג בתלמידים שתרת ידינו. אם יש תלמידים כאלו שעמלים ועובדים ומתאמצים, נא להתייחס אליהם לא פחות מהתלמידים החרוצים, ואולי אפילו יותר. מה דעתכם על הפירוש הזה? זה פירוש נהדר. הבדים מהבעיה שהם היום, זה דור האינסטנט, חד פעמי, הפוך מכל מה שמבטא העמל. הדור היום זה אנטי עמל, הכל בא לו בקלות, לחיצת כפתור חשמל דולג, סיבוב ברז והמים זורמים. לא מדברים על מצלמות, דיסקים, מחשבים שונים, מבלבלים את ראשו של האדם. ילדים, אדם לעמל יולד, אך היום מחפש אדם רק שעת מנוחה. כל אלו הם הפך השקפה קניינה של התורה. חכמינו אמרו כי תורה שלמדתי באף איש עמדה לי. התורה נקנית ומתמסכת באורכיו של האדם רק אם נקנתה בעמל ויגיעה. ולכן מתחשב הבורא בעמלה של תורה ומשלם שכר מיוחד לעמלי תורה. מה דעתכם על הפירוש הזה? שילד לא יתייאש וילד לא ישבר, משום שעמל התורה זה רצון הקדוש ברוך הוא יותר ממה שיש את ההברקה וה... היו תקופות שבהם ערכה הנסיעה מתל אביב לירושלים משך יום וחצי על גבי חמור. קצרה הדרך, אומצה כלי רכב, נסללו כבישים, קוצרה הדרך, ובמשך 4 או 5 שעות אפשר היה להגיע לעיר. היום, מי שיהיה בדרכו יותר משעה יתנח על מר גורלו. ב3/4 שעה מגיעים מבני ברק מתל אביב לירושלים. ובכן, והתקופות האלו שבהם ערכה הדרך יום וחצי לא היו רחוקות כל כך, לכל הפעמים לפני 100 שנה. ובכן, ובתקופות האלו האמא הייתה עושה כביסה בפיילוט, ועבודת הכביסה ערכה משך יומיים יותר, והיה בלגן בבית. היום שוב פעם בלחיצת כפתור אחד הכביסה יבשה, מוכנה לגיוס כבר לאחר 1.5 שעות. נו, יש קלות, נכון? קל, נכון? נוסעים מתל אביב לירושלים בשעה שפחות, לוחצים על לחיצת כפתור במכנת כביסה. נו, מה עושים בזמן שנותר? קלות זו מבורכת וטובה, מקומה יפה ונאה בבית, ליד מכונת כביסה וליד השלטר החשמלי. אבל מי שסובר שגם מקומה בבית המדרש ליד הסטנדר, זה טעות, זה גורם למשברים. ילד שתלמודו אינו עולה בידו בדיוק כפי שתכנן, נופל מזרועות הייאוש. הוא חושב שחלפה שנה תמימה והוא עוד לא הגיע למחצית מעלותו של האור שמח. סימן שהוא לא שווה כלום. הוא עוזב בקלות בלתי נסבלת את ישיבה א' לטובת ישיבה ב', כאילו ושם מובטח לו עתידו כשר התורה. הבנתם? כל ילד וילד מתחיל לעשות חשבונות. מה פתאום? יכול להיות שזה מתאים מבחינה גשמית, יש מחשבים, יש מכוניות, יש מכונת תפיסה. הבעיה שזה פשט גם כן לעולם הרוח, ואנחנו גם בעולם הרוח עושים שכל אחד פעמי, וזה לא נכון. יש והתלמיד החלש מתייעץ וחושב לעזוב את לימודיו. הוא אומר, כי הרב גדול אני לא אהיה. הוא חושב ותובע את תכניתו לפרוש למשהו אחר. משהו יותר מבטיח, משהו יותר מכניס. במחשבתו זאת ביותה החלטית ובאה בתוך ייאוש, מקטינה את סיכוייו להבין, והוא נכנס למעגל קסמים של ניתוק מהכיתה, מהשיעור ומהתכנים הנלמדים. ככה זה קורה, הוא מתחיל לחשוב, אני הולך פה, אני הולך שם. שבתינו הברורה לאותו תלמיד, לא ברור אם יהיה רב או לא, זה אנחנו לא יודעים, אבל הניסיון הוכיח שבמסירות נפש, ביגיעה ועמל, הצליחו גם תלמידים חלשים. אל תעשה שטות לעצמך, יש עמל ויש תורה. יש להסביר לתלמיד כזה, כי אף אחד לא הפך לתלמיד חכם ביום או ביומיים. כולנו, במידה זו או אחרת, מתאמצים, יגעים ומוסרים את נפשנו למען הצלחתנו, ומי שמתייגע מצליח. נכון שההצלחה לא מאירה פנים לכולם באותו מידה, אך היא משתדלת שלא לפסוח על כל מי שבאמת רוצה והתייגע. תזכרו טוב מה שאני אומר לכם, עמל, עבודה והשקעה לא הולכת לטמיון. אל יהיה בתוכנו חלילה תלמיד אשר אין לו כוח וחשק לחזור על תלמודו. תלמיד חושב כי אם לא הבין את הגמרא פעם הראשונה עבד סיכויו ואין לו כל ערך. מחשבה זו פסולה ובלתי נכונה, כי כל עמל אמיתי ורצון כנה להבנה מקדם במשהו אל המטרה. זה היסוד. יזכור כל ילד איזה הוא חכם המכיר את מקומו. מי שלומד שעה ומלקק לידה רבע שעה והולך לשיחת רעים, מניין שיצא כמו אור שמח? רבי מאיר שמחה ויתר על השלבים האחרונים ולא ידע אותם. יש לחנך את הצעירים שלא להגיע חלילה למידת ייאוש, לחזור שוב ושוב עד שהעניין יברור מחובר כסמלה. ומי שמתייגע יראה סייעתא דשמיא בעמלו. אל יצפה להיות משנה למלך או הפלאה, עשיית השאלה יזכה תהיה כמידת עמלו, מסירותו ורצונו. אני רוצה לחזור ולומר, הנושא הזה מאוד מאוד חשוב לנו, כי דווקא בדור של היום זאת היא הבעיה המרכזית של הלוקסוס והקלות. זאת היא הבעיה. יש גמרא במסרת עירובין נונדל מסופר על רב פרידה, היה חוזר על שיעורו לפני תלמיד אחד 400 פעמים, ופעם אחת אמר לו רב פרידה לתלמיד, תשמע, היום יש לי חתונה, תעשה לי טובה, תקשיב ביתר סד. ובאותו יום גם 400 פעם גם לא עזר. שאל אותו רב פרידה, תגיד, אתה לא מתבייש? בגלל שאני ביקשתי ממך אתה עושה לי תרגיל כזה? אומר הרב, לא התרגז, כיוון שהרב אמר לי שלא יש לרב חתונה, חשבתי כל רגע שהרב הולך לחתונה, לכן אני לא הקשבתי. אמר לו רב פריידה, תראה, אני לא הולך לחתונה ואני לומד איתך עוד פעם 400 פעם. ואז מספר שהגמרא אומרת שהוא קיבל שכר על 400 פעם השניים. כולשה שכולם שלמים, מה עם 400 פעם הראשונים? התשובה ש400 פעם הראשונים הוא היה חייב, ואילה המשפוטים אשר תוסים לפניהם, המרשי אשר תוסים לפניהם כמו תלמיד לתינוק, ואילה המשפוטים אשר תוסים לפניהם. זהו היסוד, הוא אומר רב חיים שמולביץ, שהוא היה ראש ישיבת מיר. כולם מביאים התפעלות על סבלנותו של הפרידה. אומרים, כל הכבוד שהפרידה חזר על תלמודו כל כך הרבה פעמים, בשל תלמיד קשה הבנה. ואילו אני, היה אומר רב חיים שמולביץ, אני מתפעל מהתלמיד שהיה מוכן לשמוע את רבו במשך 400 פעמים. איפה רואים דבר כזה היום? תלמיד פעם פעמיים לא הולך, מתייאש. היום מישהו ילמד יותר מפעמיים אותו סוגיה? מה שבא בקלות נשכח בגלות, ומה שנרכש ללא השקעה ישכח מהרה. את התורה ילדים לא קונים בשקל וחצי, ויזה ומספר צ'קים לא יקדמו את ידיעתה. יש לירוק למען האדם ולאבד שינה, רק בדרך זו יזכור אדם את תורתו שלמד. קופסת דיסקים הכוללת עשרות ומאות שוטים לא תביא לידיעת התורה. מה שיביא לה הוא הלחץ והדחק מסוג הדחק שהיה בבית מדרשו של רב קיבא עגר, אשר בו נרשם על גבי דלת בית המדרש עוד קודם כניסת חג השבועות מלמד באיזה מסכת ובאיזה שעה. לא היו שם מסכתות מיותרות, כל אחד חתם את שמו בשעה מסיימת ולמסכת פלונית. כך ידוע הכל, כי בשעה זו נמצאת מסכת פלונית בידיו של פלוני. זוהי הדרך הבלעדית לרכישתה של תורה, מנברשות פר ומרצפות מביקות, מנטיפי בדולח ומקירות נוצצים, עוד לא יצא תורה. שונה נשקתו של נשיא אוניברסיטת קמריץ' מחדרו המקודש של מרן חפץ חיים. הראשונה טובה למתמטיקה, לאסטרונומיה, אבל לא לתורה. תורה אפשר ללמוד רק מתוך לחץ ודחק. אני חוזר על זה כמה פעמים ואני אומר את זה משום שאני מרגיש שיש פעולת ירוש אצל תלמידים חלשים שנפלים בזרועות הירוש ואומרים מה יצא ממני, בן כך אני לא יצא רב גדול ולא שום דבר. היום לא מבינים זאת למעט גדולי הדור, הם חיים בפשטות מדהימה וזרקת. השאר לא מבינים זאת, אין לנו את רב פריידה, מפני שאין לנו תלמידים כאלו כמו שרב פריידה. יש מזל לראשי הישיבות שהם לא צריכים להיכנס לאותו נקודה משום שלא מוצאים תלמידים כמו תלמידי רב פריידה. אנו מכירים את תופעת המשברים הפוקדת רבים מבני הישיבות, תופעה שסיבתה בחיי הקלות חסרי העמל שלהם התרגלו. רק משהו אחד לא דפק בדיוק כמו שרצו וחשבו מראש והבחורים כמו משבר. אמר מרן המשגיח עם יחזקאל לוינשטיין של פנוביץ', אין הוא דואג לבחורים החלשים, הם הסביר יתפעלו, יבכו, יעלו ויראו ברכה מרובה בעמלם. אבל דואג אני היה אומר לבחורים כישרונים שמעולם לא תאמו תם עמלה של תורה, אילו עשויים ללכת לאיבוד חלילה, אדם לעמל יולד. הבנתם אותי מה שאני אמרתי? אנחנו לא מערכים את הארוחה של האמא, כי היום האמא עושה מיקרוגל ומייבש ומדיח כלים, גם אני יודע לעשות. אבל כשאמא הייתה עושה אוכל והייתה שבת מים מהבור והייתה שמה גחלים לחינש, אז היינו מבינים את הנושא הזה. זהו היסוד הגדול ביותר, ולזה רציתי להרחיב את הנושא הזה, וזה נקרא תורה שלמדתי באב. אם אנחנו נצליח להשריש בנושא הזה, התלמידים החלשים בטח שלא ישברו, משום שהם ידעו שכך היא דרכה של תורה. אבל התחדש לנו חידוש מעניין מאוד, שגם התלמידים החזקים שהם תלמידים שבאמת מגיע להם כבוד, אבל הם יתחילו קצת יותר לעמול, קצת יותר לעבוד, קצת יותר להשקיע, והדברים האלו יהיו מסודרים. הנה למדנו על קצה המזלג, אשרי מי שעמלו בתורה, והסטייפלר היה אומר שמי שעמל בתורה, לא רק שהוא זוכר את זה יותר טוב, גם יש לו סייעת דשמיא יותר. וזהו הלוחות השניות כלפי לוחות הראשונות, כי בלוחות הראשונות זה בא בקלות. לוחות השניות יש שכחה ויש עמל ויש עבודה. עכשיו אנחנו נמצאים אחרי הלוחות השניות, ואם נמצאים אחרי הלוחות השניות, זה מה שאנחנו צריכים להביא. אני מקווה שהדברים הובנו כמו שצריך. כל טוב לכם ילדים, שלום לכם ולהשתמע.